אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. ביטקוין הוא המטבע הדיגיטלי המבוזר הראשון בעולם. קריפטו מטבע בעגה הטכנולוגית. הוא נועד ליצור כלכלה חדשה המבוססת על שקיפות, יעילות והעצמה אישית. מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, מציג מבוא לביטקוין. מה בכלל המשמעות של מטבע דיגיטלי מבוזר, מה הוא מתיימר לעשות וכיצד הוא עושה זאת, מה המשמעות של מושגים כגון קריאה ושרשרת בלוקים, מאיפה הביטקוין בא ולאן הוא הולך. מבוא כללי לביטקוין, הכסף של המאה ה-21.
אז בהרצאה הזאת אני אעביר סקירה כללית על מה זה בכלל ביטקוין, מה זה נועד לעשות, למה זה קיים. אז ביטקוין הוא סוג חדש של כסף, בדיוק כמו הכסף שאנחנו מכירים, רק יותר טוב. אז בשביל להבין למה בכלל נצטרך סוג חדש של כסף, כדאי שנזכור מה זה בכלל כסף, מאיפה זה הגיע. ולמעשה הכסף הוא שכלול של מושג בכלכלה של סחר חליפין. מה שכל זה דבר כזה, אנשים, כאילו גם היום, אבל גם עוד משחר היסטוריה, כל אחד מתמקצע במשהו מסוים ויודע לייצר אותו. כן, נגיד, יש מישהו אחד שמגדל תירס, מישהו אחר מגדל חיטה. אבל כל אחד רוצה גם דברים שאחרים יוצרים. כן, אז אני נגיד, מי יש לי שדות תירס, אבל אני רוצה גם חיטה. אז אני נותן את התירס שלי למישהו אחר, הוא מביא לי בתמורה חיטה, ואז יש לי גם תירס וגם חיטה. הבעיה היא שסחר חליפין כזה, כמו שתיארתי, הוא מאוד מאוד לא יעיל, ולכן לא באמת עשו את זה כל כך הרבה בצורה הזאת. די מהר אנושות פיתחה כלי שנקרא מטבע, שאומר דבר מאוד פשוט. כל אחד, במקום לתת את התירס שלו בתמורה חיטה, כולם ביחד משתמשים במשהו בתור מטבע, אז מי שיש לו תירס נותן את התירס בתמורה למטבע, ואז עם המטבע הזה הוא קונה חיטה ממישהו אחר. וזה חוסך בעצם את כל הבעיות, גם של למצוא בדיוק את אותו אחד שרוצה את התירס שלי ויש לו חיטה לתת לי. כן, זה מה שנקרא כאילו צירוף מקרים של רצונות, כי שזה קצת יותר קשה למצוא. זה גם חוסך את הצורך כל פעם לשבור את הראש מה יחסי חליפין. כן, אז נגיד נתתי תירס בתמורה לחיטה, אז אנחנו צריכים להתמקח כמה חיטה שווה התירס שלי. אחרי זה נתתי תירס בתמורה לברזל, אז שוב צריך את המסע ומתן הזה. ברגע שיש לנו מטבע שכולם משתמשים בו בשביל הסחר החליפין הזה, אז למעשה אני יכול פעם אחת להבין כמה שווה התירס שלי לפי המטבע הזה, וזה אני רואה, כי אם אני מנסה לגבות מחיר מסוים ואף אחד לא משלם אותו, אני יודע שאני צריך להוריד את המחיר וכולי, וככה זה כאמור חוסך את כל התהליך ומאוד מייעל אותו. ולמעשה, מי שהסביר בצורה מאוד טובה איך כל הדבר הזה עובד, זה הומר סימפסון, ובואו נשמע שיעור בכלכלה ממנו.
אוו, פוינטי! יו, סליימי! אוו, מובינג! אהה! אה, $20. I wanted a peanut.
$20 can buy many peanuts.
Explain how.
Money can be exchanged for goods and services.
כן, אז זה בגדול הרעיון. יש לנו את הדבר הזה שהוא כסף, אנשים עובדים בתמורה לכסף הזה, ובאמצעותו קונים את כל מה שהם צריכים. ואחד המטבעות הכי ידועים שבהם השתמשו זה זהב. כן, עוד מעט גם נראה מה התכונות שכסף צריך, ולמה דווקא זהב היה בשימוש כזה נרחב באופן הזה, אבל אנשים השתמשו בזהב בתור מטבע, אבל עם הזמן גם זה לא היה מספיק טוב, כן, לאנשים היה קשה להיסחב עם כל המטבעות הזהב האלה, ובערך במאה ה-14 התחיל להתפתח מושג של בנקאות, כן, מה שאנשים עשו, לקחו את המטבעות זהב שלהם, שמו אותם באיזשהו בנק, וקיבלו מהבנק שטר, שהם זכאים לכך וכך זהב, ואז כשהם הלכו לקנות משהו במקום לשלם במטבעות זהב, הם שילמו בשטרות האלה שמעידים על בעלות על זהב, והשטר הזה כמובן היה הרבה יותר קל לנסיעה מאשר הזהב הפיזי עצמו, ואם כולם סמכו על הבנק הזה, אז אותו שטר בעלות על זהב, היה שווה ערך כמו הזהב האמיתי. כן, עם הזמן גם התפתח מושג מאוד דומה של כסף ממשלתי, שזה בהתחלה גם היה שטרות שמגובים בזהב, כשמי שנותן זה את הגיבוי זה המדינה, כן? בארצות הברית במשך תקופה ארוכה, כל דולר ארצות הברית היה שווה ערך למשקל מסוים של זהב, כל אחד בתנאים מסוימים היה יכול להמיר את הדולרים האלה ששולט ארצות הברית הייתה אחראית עליהם לקבל בתמורה זהב. וזה נמשך ככה איזושהי תקופה מסוימת, עד 1971, שאז הנשיא דאז ניקסון בא בנאום אל האומה, ואמר להם, אתם זוכרים שאמרנו לכם שתמורת כל דולר אתם זכים לאיזשהו משקל של זהב? אז תשכחו מזה. מעכשיו דולר זה סתם איזה משהו, כי יש את השטרות האלה, אתם מוזמנים להשתמש בהם, אבל אל תצפו שניתן להם זהב תמורתם. ולמעשה גם כל שאר המטבעות של המדינות גם פעלו במתכון הדומה, אז כיום מטבעות של מדינה לא מגובים בזהב או משהו כזה, אלא זה פשוט איזשהו כסף שבגלל כל מיני חוקים שהמדינה נותנת מעמד מיוחד לכסף הזה, אנשים משתמשים בו, ועצם השימוש הזה זה מה שיוצר לו את הערך. וכן, אבל כאמור זה כבר לא כמו פעם שהיה איזשהו משהו פיזי נדיר, כן, יש פה משטר שהממשלה יכולה להנפיק כמה שהיא רוצה, כמובן כל אחד יש לה את החוקים שלה, באיזה תנאים היא עושה את זה, איזה גוף אחרי, כן, בארצות הברית יש את הפדרל רזרב שאחרי על זה, ויש בנק ישראל, אבל זה משהו שהמדינה שולטת בו באופן די בלעדי. וזה עבד בצורה כזו או אחרת למשך תקופה, כן, בכל העשרות שנים האחרונות זה בעצם היה כסף, אבל בשנת 2008 בא מישהו שהכינוי שלו סטושי נקמוטו, והוא לא מספיק מרוצה מאיך שהכסף עובד. והיו כמה דברים שהפריעו לו. אז קודם כל יש את העניין שעל בסיס הכסף הממשלתי הזה, התפתחו מערכות של בנקים וכרטיסי אשראי, וזה בעצם היה עוד שלב, כן, אנשים אפילו כבר לא השתמשו בשטר הפיזי של המדינה, אלא בכל מיני תנועות בבנקים, וזה נתן המון כוח לאותם בנקים וחברות כרטיסי אשראי, ועוד חברות שנותנות סוגים של תשלום, וזה קודם כל אומר שכשאני מעביר למישהו כסף, אז זה לא באמת אומר שהכסף עבר אליו, כן, אני יכול במצבים מסוימים לבטל את הפעולה, בגלל שיש איזשהו גוף באמצע, שזה אותו בנק, שאם אני אציג לו טיעון מספיק טוב, למה לבטל את הפעולה, אז הוא יכול לבטל. והאמת היא שבהרבה מקרים, גם לא באמת צריך טיעון עד כדי כך טוב, כי במיוחד בכרטיסי אשראי, זה יחסית קל לבטל את הפעולות, וזה בעצם כמובן בעיה, והוא מי שמקבל את התשלום, כן, להבדיל ממטבעות זהב פיזיים, שברגע שאני מביא למישהו מטבע זהב, אז הוא יודע שהזהב אצלו, פה מי שמקבל את השלום לא יכול ב-100% להיות בטוח שהוא קיבל אותו, וזה בעייתי. עוד משהו שהפריע לאותו סטושי, זה שאותו גוף שנמצא באמצע, גם גובה את השלום עבור השירות, כן? אז כל פעם כשאני משלם למישהו, אז הבנק או חברת כרטיסי אשראי שנמצאת באמצע, גוזרת איזשהו קופון על העסקה, וזה בעייתי בעיקר אם אנחנו רוצים לעשות תשלומים שמאוד קטנים, כן? בגלל שיש פה גוף עם בירוקרטיה ופקידים שצריכים לעבוד וכולי, אז יש גם איזשהו עמלת מינימום על רוב הפעולות, וזה אומר שזה בעצם חוסם מודלים עסקיים שמבוססים על תשלומים שמאוד קטנים. ובאופן כללי גם סטושי לא אהב את זה שכל פעם כשאני רוצה לעשות עסקה ביני לבין מישהו אחר, אז צריך להיות עוד גוף שנמצא באמצע ושאנחנו תלויים בו. אז בגלל, כן, כמובן סטושי לא היה היחיד שהדברים האלה הפריעו לו, אבל הוא כנראה הראשון שהיה לו פתרון שהוא רצה לקדם עבור הבעיה הזאת, והוא החליט שצריך סוג חדש של כסף, והסוג הזה זה משהו קרא לו מטבע דיגיטלי מבוזר. כן, אז הוא המציא מטבע חדש, קרא לו ביטקוין, שיהיה דיגיטלי ויהיה מבוזר, וככה הוא קיבל לפתור את כל הבעיות האלה. אז לכן בשביל להבין את ביטקוין, אז קודם כל כדאי שנבין מה זה אומר הדברים האלה. אז מטבע כבר אמרנו בערך, זה לצורך העניין זה שקול הכסף, כמו שהומר אמר, money can be exchange for goods and services, זה איזה משהו שכולם מסכימים שבזה משתמשים בשביל לבצע את הסחר חליפין, וכן, ולמעשה לאורך ההיסטוריה, יש הרבה דברים שהשתמשו בהם כמטבע, ואף אחד לא אמר שמטבע חייב להיות רק משהו מסוים, רק זהב וכל דבר אחר, כל דבר יכול לשמש כמטבע, אם יש לו כמה תכונות מסוימות. אז בשביל להיות מטבע טוב, הוא צריך להיות נדיר. כן, אם המטבע קיים בכמות בלתי מוגבלת, אז לא יהיה לו ערך, כן? כי אנשים יעדיפו פשוט לקבל את זה מכל השפע שנמצא בחוץ, ולא לתת דברים אחרים תמורתו. הוא צריך להיות במידה מסוימת נדיר, צריך להיות נייד שאפשר בקלות לקחת אותו ממקום למקום כדי שיהיה אפשר לשלם בו. עכשיו, הוא צריך להיות עמיד, כן, שהמטבע מחזיק מעמד לאורך זמן, שאם היום יצרתי משהו ונתתי אותו בתמורה למטבע, אז אני אוכל עוד כמה שנים לקחת את המטבע הזה ולקנות איתו משהו בלי שהוא יתקלקל בין לבין. המטבע צריך להיות אחיד, שכל היחידות של המטבע הן זהות, וכך אפשר למדוד דברים פשוט במספרים, כן, שהטון חיטה הזה שווה כך וכך, נגיד 37 יחידות מהמטבע, ולא צריך להתחיל להסתבך עם זה שכל פריט של המטבע יש לו ערך אחר, והוא צריך להיות ניתן לחלוקה, כדי שיהיה אפשר גם בסכומים על קטנים לשלם איתו. אז אחת הסיבות שהשתמשו בזהב, כמטבע בהרבה מקומות לאורך תקופה ארוכה, זה כי הוא די טוב מבחינת כל התכונות האלה, כן, זהב הוא כמובן די נדיר, הוא גם די נייד, אין לי בעיה לקחת מטבע זהב ממקום למקום, כמובן מאוד עמיד, זה גם מתכת הצילה שלא מתחמצנת וכולי, הוא אחיד, כן, זהב זה זהב, זה אותם אטומי זהב בכל העולם, וגם יחסית אפשר לחלק אותו יחידות קטנות. הסיבה שבזהב כבר לא משתמשים כל כך כמטבע, זה כי בחלק מהדברים הוא לא עד כדי כך טוב, כן, בעיקר בקטע של ניתן לחלוקה, בגלל שהזהב הוא כל כך נדיר, אז לחלק אותו ליחידה קטנה בערך נמוך זה קצת יותר קשה, גם הוא לא נייד באותה מידה כמו שטרות נייר או דברים דיגיטליים, כי בכל זאת יש לו מתכת משקל. והסיבה שביטקוין מתיימר להיות מטבע יותר טוב מכל מה שהיה עכשיו, גם הזהב וגם המטבעות של המדינה ושל הבנקים, זה בגלל שהוא בעצם יש לו את כל התכונות האלה יותר מאשר לאותה המטבעות. וחלק מזה שמקבל את התכונות האלה זה בגלל שהוא דיגיטלי, כן, כשאני אומר יש לי ביטקוינים, כוונה לא איזה משהו פיזי שמחזיק ביד, אלא זה מידע דיגיטלי שרק לי יש גישה אליו, בעצם זה שאני מחזיק את המידע הזה, זה שהופך את הביטקוינים לשלי. אז זה אומר שכמובן כל השימוש בזה, זה באמצעות מחשבים ואינטרנט, כן, אם אני רוצה להעביר למישהו ביטקוין, אז זה לא משהו שאני מוסר לו פיזית, אלא איזושהי פעולה שאני עושה עם המחשב, מופצת באינטרנט, וכל איך שהמערכת הזאת עובדת, זה מבוסס על קריפטוגרפיה, שזה בעצם ענף מתמטי, שבעצם מאפשר דרכים להגן על מידע ולאמת אותו. אבל עצם זה שביטקוין הוא דיגיטלי, זה לא החידוש. גם השקלים כיום הם ברובם דיגיטליים, כן, מבין כל השקלים שיש בארץ, שבר קטן זה שטרות פיזיים, הרוב זה רשומות בבנקים, אבל מה שכן מיוחד בביטקוין, זה שהוא מבוזר. זה אחד הדברים שהכי קשים להבין פה, גם כמילה מבוזר, זה לא מילה שהיא בשימוש מאוד נפוץ בימינו, גם כי רוב הדברים שאנחנו מכירים כיום, הם לא מבוזרים, כן? אז זה קל מאוד לחשוב שביטקוין הוא דומה להרבה דברים אחרים שאנחנו מכירים, כשהוא בפירוש לא, בגלל עצם זה שהוא מבוזר, וכמובן יש השלכות מאוד חשובות לזה. אז הרעיון בזה שביטקוין הוא מבוזר, זה אומר בעצם שאין חברה ביטקוין בעם. אין איזה מישהו מרכזי ששולט בביטקוין או מנפיק אותו, ובמקום זה הוא מבוסס על פרוטוקול פתוח ועל תוכנה חופשית, בעצם איזשהו אוסף חוקים שכל משתתפים במערכת פועלים לפי הסט חוקים הזה, וביחד הם מנהלים מה שנקרא רשת הביטקוין. כן, יש פה רשת מחשבים שיתופית, פיר טו פיר, שכל אחד יכול להתקין תוכנת open source free software, ולהיות חבר ברשת הזאת. כי אז אנחנו לא צריכים איזושהי מדינה מרכזית שתנפיק את המטבע, או איזשהו בנק או דברים כאלה, זה הכל מבוסס על מערכת שיתופית, וככה בעצם אנחנו מגיעים למצב שאין איזה מישהו שנמצא במרכז, שיכול בעצם לשלוט בזה, ושאנחנו תלויים בו. וביטקוין הוא הראשון, כן? היו הרבה סוגים של מטבעות לאורך ההיסטוריה, כן, היו מטבעות פיזיים, שזהב, גם כסף, כן, למעשה הסיבה שבעברית יש אותה מילה לכסף ולמתכת כסף, זה בגלל שגם המתכת הזאת שימשה הרבה כמטבע, יש גם תרבויות שבהן השתמשו בצדפים או בסלעים, או במלח או בכל מיני דברים אחרים, אז בהרבה דברים השתמשו כמטבעות, זה מטבעות שהם פיזיים, כן? ובגלל שהם פיזיים, אז זה קצת מפחית מהניידות שלהם, כן? יותר קשה להביא ממקום מקום דברים פיזיים. יש גם הרבה מטבעות ממשלתיים, כן? כל מדינה מציעה לעצמה איזשהו מטבע, שזה, יש לזה את החסרונות שלו. יש מטבעות דיגיטליים ריכוזיים, כן? שזה בעצם גם איזה מחשבים ואינטרנט, אבל יש איזושהי חברה שעומדת במרכז, שהיא אחראית על זה, ואנחנו תלויים בה. אבל משהו כזה שהוא מטבע, גם דיגיטלי וגם מבוזר, זה לא היה עד עכשיו. והסיבה שזה לא היה, זה כי פשוט לא ידעו איך לעשות את זה. כן, היו, כן, סטושי הוא לא הראשון שחשב שצריך משהו כזה, הוא כן הראשון שהצליח למצוא דרך שעובדת. וכן, אז בעצם, אז כש... סטושי המציא את זה, כן, ב-2008 הוא התחיל לכתוב את הרעיון של איך זה עובד, ב-2009 המטבע הזה שהוא המציא התחיל לעבוד, מאז יש לנו את המושג הזה שמטבע דיגיטלי מבוזר. עכשיו, איזושהי אנלוגיה קטנה שיכולה אולי לסדר קצת איך כל המערכת הזאת עובדת, זה לחשוב על ביטקוין כאיזשהו חדר כספות, כן, כמו שיש כספות בבנק שכל אחד יכול להחזיק שם את הדברי ערך שלו, אז גם פה יש איזשהו חדר כספות שכל אחד מחזיק בו את הביטקוינים שלו, אבל כמובן שחדר הכספות הזה הוא דיגיטלי, כן? זה לא איזה משהו תאים פיזיים עם התכת שיושבים איפשהו, אלא זה הכל מידע דיגיטלי, אבל זה מידע דיגיטלי לא שיושב אצל שרת מרכזי של איזושהי חברה משהו כזה, אלא זה יושב במין ענן כזה או במין מערכת מבוזרת, שיש הרבה מחשבים בכל העולם, שכולם ביחד מנהלים את הרישום הדיגיטלי הזה. עכשיו, בחדר הזה יש הרבה כספות, כאשר כל כספת כזאת מופיינת על ידי מה שנקרא כתובת ביטקוין, כן, מצויר פה, לא כל כך רואים, אבל זה נקרא כתובת ביטקוין. אם מסתכלים על זה קצת בזום אין, אז אני רואה פה את הכתובת, ואני רואה את הכספת שיש לה כמה מאפיינים. אז קודם כל, הכספת הזאת היא שקופה. כן, כלומר, ברגע שיש לי את הכתובת הזאת, אז כל אחד יכול להסתכל, לראות בדיוק כמה מטבעות יש בכספת הזאת. הכספת הזאת יש לה חריץ, אז ברגע שיש לי כתובת ויש לי מטבעות, אני יכול לשלשל פנימה מטבעות שיקבל מי שבעלים של הכספת הזאת. אבל הכספת הזאת נעולה, כן, למרות שכל אחד יכול לראות אותה, לא כל אחד יכול לפתוח אותה. כן, רק הבעלים של הכספת הזאת, שיש לו את המפתח המתאים, רק הוא יכול לפתח אותה, והמפתח הוא גם איזשהו מידע דיגיטלי, שאולי בקושי אפשר לראות פה, זה פשוט איזשהו רצף של אותיות וספרות, שמייצגות איזשהו מפתח קריפטוגרפי, שמי שיש לו את המפתח, מסוגל לפתוח את הכספת, להוציא משם מטבעות ולשלוח למקום אחר. מי שאין לו, לא יכול. ולכן הבעלות על המידע הדיגיטלי הזה, זה בעצם מה שהופך מישהו לבעלים של ביטקוינים. ועכשיו הגענו לשלב ההדגמה. כן. אז פה יש לנו איזשהו אתר שאני מאוד אוהב, שנקרא ביטליסן. עכשיו, חלק מה שנובע מזה, שזאת מערכת מבוזרת, שאין מישהו ששולט בה, זה גם שאין מישהו אחד שיש לו גישה בלעדית למידע. כן, המידע של מה שקורה ברשת הביטקוין, הוא פומבי, לכולם יש גישה שווה אליו, וככה למעשה גם כל אחד יכול לוודא שהמערכת עובדת בצורה תקינה לפי החוקים שנקבעו, כל אחד יכול לראות את כל הטרנסאקציות שקורות, ולקבל על זה מידע. אז זה אתר שכאמור לא מופעל על חברת ביטקוין בעם, זה פשוט אתר פרטי שמישהו עשה, שמתחבר לרשת הביטקוין, ורואה איזה טרנסאקציות קורות, ומציג אותן. אז כל בועה כזאת מייצגת העברה של ביטקוין, הגודל של הבועה מייצגת סכום העברה, ואנחנו רואים בועה די גדולה של העברה של 3,600 ביטקוין, שזה שווה כ-20 מיליון דולר כמדומני, ויש גם הרבה העברות כל מיני גדלים, חלקן יותר קטנות. אז עכשיו אני מאוד אוהב את האתר הזה, אני אוהב להשתמש בהדגמות, לכן אני מעוניין גם לשלוח לאיזושהי תרומה צנועה. אז יש לי פה, הדבר הזה נקרא, אז כאילו את פה בצהוב, זה הכתובת ביטקוין, אחת מכתובת הביטקוין של המפעיל של האתר, אז כל ביטקוין ששולחים לזה, מי שהבעלים של האתר הוא יקבל את זה. עכשיו אני שם פה, זה מציג את זה גם כקוד QR. עכשיו לי, ולטלפון הזה יש ארנק ביטקוין, אני לא מפחד להשתמש בו, אז אני אסרוק את הקוד הזה. עכשיו הארנק שלי שיושב בטלפון, יודע לאן אני רוצה לשלוח מטבעות. אני אכתוב פה גם, רגע, אני אכתוב פה איזה סכום אני רוצה לשלוח. נגיד אני רושם פה 10 שקלים, והוא כבר יחשב לבד כמה זה בביטקוינים. ועכשיו, רגע, כן, טוב. אז הוא לא ידע לחשב כמה זה בביטקוין, זה פשוט ירשום לו לשלוח אלפית ביטקוין, שזה שווה ל-30 שקל כמדומני. עכשיו הוא מבקש ממני לאשר את הפעולה. ברגע שנלחץ פה על יס, מה שיקרה, הטלפון שלי ישדר ברשת הביטקוין טרנסאקציה חתומה, שבה אני מעביר אלפית ביטקוין לכתובת הזאת. הפעולה הזאת תופץ ברשת, וגם האתר הזה, שמקשיב לכל הפעולות שקורות ברשת, יראה את הפעולה. הוא יזהה שזאת פעולה שבה תרמתי לו כסף, כי הוא יודע מה הכתובת שלו, אז הוא רואה שזאת פעולה שמעבירה את זה, ואז מה שהוא יעשה, הוא יציג את הפעולה הזאת כבועה, כמו כל הבועות האחרות, אבל יצבע אותה בצבעים מיוחדים, לציין את זה שזאת תרומה. אז אני אלחץ פה על יס, ואנחנו אמורים לראות פה איזושהי בועה מיוחדת. אז הנה, אנחנו רואים את זה. זאת הבועה שמייצגת את התרומה. כמו שאנחנו רואים, זה היה די מהיר, כן? זה מהרגע ששלחתי, תוך כמה שניות, זה כבר הגיע אליו. וכן, אז זה כאמור מראה איך משתמשים בזה, וגם את הרעיון שיש פה מידע פומבי, שלכולם יש גישה זהה אליו. כן, השתקתי פה את הקולות, אבל אנחנו רואים, יש פה עוד איזושהי בועה גדולה, שעוד מעט נראה איזה סכום זה בדיוק. אוקיי, 3,600 ביטקוין, גם בערך 20 מיליון דולר, אני לא יודע מי העביר את זה. כן, אם מסתכלים לא דרך אתר הזה, יש גם דרכים לקבל עוד קצת מידע טרנסאקציה, אבל זה עדיין לא מראה לי בדיוק מי שלח את זה ולמה, אני ארחיב עוד בהמשך. כן, אז עכשיו, בהנחה שהבנו קצת בערך מה זה הביטקוין הזה, אז נשאלת השאלה, למה זה טוב? כן, למה אנחנו צריכים איזה משהו כזה? והעניין הוא שפשוט לביטקוין יש הרבה מאוד יתרונות על המערכות הכספיות שאנחנו מכירים, ואני אעבור על כמה מהיתרונות האלה. אז קודם כל, יש פה רעיון פילוסופי, שבשביל להשתמש בביטקוין, אין צורך בצד שלישי. כן, אם אני רוצה לקנות משהו מישהו ולהעביר לו כסף, אני לא צריך את הבנק שיתווך בזה, לא צריך את המדינה שתנפיק את המטבע, זה משהו שהוא ישיר ביני לבינו, וזה בעצם נותן הרבה העצמה אישית לאנשים, כן? במקום להיות תלויים בכל מיני מוקדי כוח ריכוזיים, כל אחד יכול לנהל את הכספים שלו באופן עצמאי, ואז בעצם זה חוסך את התלות באיזשהו מוקד כוח שיכול לנצל את הכוח שלו לרעה. עכשיו, עם ביטקוין זה קל לקבל ולשלוח כסף, ראיתם כמה לחיצות באפליקציה, הכסף נשלח, ותוך כמה שניות כבר הוא רואה שהוא קיבל, אני ראיתי שהוא קיבל, וזה כמעט ללא עלות, כן, להבדיל מנגיד עברות בנקאיות שיכולות, בטח אם זה למישהו בחול, ועוד גם עשרות דולרים, פה העלות הרבה יותר נמוכה. במערכת של הביטקוין אין נקודת כשל יחידה, אין איזה משהו, כאילו, מחשב מסוים, שעת מסוים, שאם הוא נופל למערכת, מפסיקה לעבוד, כן? אם נגיד, אני משתמש באיזשהו בנק, אז אם קורה משהו לבנק, או באופן זמני או באופן קבוע, אז אני לא כל כך יכול להשתמש בכסף שיש לי שם. אבל בביטקוין, הרשת מבוססת על עשרות אלפי צמתים שכולם ביחד מפעילים את זה, אם מחשב אחד נופל, או אלף מחשבים נופלים, יש עוד כמה עשרות אלפים שממשיכים לתחזק את זה, אז המהימנות הכלית של המערכת הרבה יותר גבוהה. הבסיס של הביטקוין הרבה יותר מובטח, מבוסס על קריפטוגרפיה ועל חתימות דיגיטליות, להבדיל מהרבה מערכות קיימות, שמבוססות על סיסמה, כן? זה אפשר לראות נגיד בכרטיסי אשראי, שאם אני רוצה לשלם למישהו בכרטיס אשראי, אני צריך להוכיח שאני הבעלים של הכרטיס, איך אני עושה את זה? אני מוסר את כל הפרטים של הכרטיס, המספר והתוקף וה-CVV, אבל כמובן שזה די טיפשי, כי ברגע שמסרתי את המידע הזה, אני כבר לא היחיד שיודע אותו, זה כבר לא באמת מוכיח שאני הבעלים, וזה מה שמוביל לכל מיני בעיות, כמו פריצות למאגרים של כרטיס אשראי וכולי. לעומת זאת, בביטקוין יש לי מפתחות קריפטוגרפיים, בשביל לבצע עברת ביטקוין, אני לא מביא לאף אחד את המפתח שלי, המפתח שלי הוא סודי, פרטי, נשאר אצלי, אבל באמצעות המפתח הזה, אני מסוגל בצורה חישובית לייצר חתימה דיגיטלית, שמאשרת שאני מעוניין להעביר את הביטקוינים האלה. אז בגלל שהמידע הפרטי נשאר אצלי, אז בבסיס שלו זה הרבה יותר מובטח. עכשיו, בביטקוין, ההיצע של המטבעות הוא מוגבל. להבדיל ממטבעות ממשלתיים, שכל הזמן מדפיסים הם עוד ועוד, ואיך המטבע נשחק, פה יש איזשהו גבול לכמה ביטקוינים יהיו אי פעם, וזה מאפשר לא לשמור על הערך שלו לאורך זמן. אז בביטקוין אין ביטולי עסקה, כן, אני הזכרתי שזה אחד הדברים שהכי הפריעו לסטושי במערכת הקיימת, אז ברגע שאני מעביר למישהו ביטקוין, אז יש איזשהו תהליך שלוקח איזשהו זמן שהרשת מאשרת סופית שפעולה עברה, אבל ברגע שזה קורה, אני לא יכול לבטל את זה, אני לא יכול לבוא לחברת ביטקוין בעם, להגיד לה, אני לא רוצה את התשלום הזה, הוא לא הביא לי וכולי, כי אין כזה. אז מי שמקבל את התשלום, יודע שהוא קיבל תשלום. וזה כמובן טוב למי שמקבל תשלומים, אפשר לטעון שזה פחות טוב למי שמשלם, כן? כי אם יש סיבה לגיטימית לבטא את התשלום, אז חבל שאין את זה, אבל זאת כמובן בעיה פתירה, כן, יש כל מיני מנגנונים, גם כאלה שדורשים אמון בצד שלישי, גם כאלה שפחות, שמאפשרים להבטח את זה, במידה ואני עושה עסקים מישהו פחות אמין. עכשיו, ביטקוין זה מטבע בינלאומי, כן, להבדיל ממטבע של מדינה, שמשתמשים בו בעיקר באותה מדינה, ואם אני משתמש בו במקום אחר, אז כאילו זה יכול להחליש את הכלכלה של המדינה היא, וגם אם היינו רוצים מטבע שהוא ריכוזי אבל בינלאומי, זו שאלה היא מי היה אחראי על אותו מטבע, זה משהו שקשה להגיע אליו להסכמה. פה, בגלל שהוא מבוזר, אין שום בעיה שזה יהיה מטבע אחד, שכולם משתמשים בו בכל העולם, שזה גם יכול לחסוך עלויות המרה של מטבע ממדינה אחת לאחרת, וזה גם יכול לתת מענה לכל מיני מדינות שהכלכלה שלנו יותר חלשה, ומצד אחד הן לא יכולות לקיים מטבע יציב משל עצמן, מצד שני, הן גם לא רוצות להיות מבוססות על מטבע של מדינה אחרת, כי נגיד, מדינה כזאת יכולה להשתמש בדולר ארצות הברית בתור המטבע שלה, אבל זה מפחית במידה רבה את העצמות שלה. ברגע שהיא משתמשת בביטקוין, אז היא כבר לא תלויה בארצות הברית, היא תלויה באיזה משהו שהוא יותר גלובלי. ביטקוין הוא סאודונימי, שזה אומר בעצם שכל טרנסאקציית ביטקוין לא רשומים בה פרטים, כאילו זהות אמיתית של המקבל והשולח. במקום זה, לכל אחד בעצם יש כינוי או כמה כינויים במערכת הזאת. כל פעם כשיש טרנסאקציה, אז רואים הכסף עבר מכתובת הזאת לאיזושהי כתובת אחרת, רואים את הכתובות, אבל על פניו קשה לדעת מי הבן אדם או הישות שעומדת מאחורי כל כתובת. אז זה משהו שמאוד משפר את הפרטיות. מצד שני, בתוך הקונטקסט הזה של זהויות סודונימיות, יש לנו פה ספר חשבונות פומבי, שאנחנו רואים כל טרנסקציה, אנחנו רואים כסף עבר מעין, מאיפה לאיפה, וזה קודם כל ברמה הטכנית מאפשר לכל אחד לבדוק שבאמת המערכת פועלת בצורה תקינה, ושאין איזה מטבעות שנוצרים יש מעין באיזושהי צורה שהיא לא לפי חוקים, או איזשהו משהו שמישהו... זה בעצם הדבר עיקרי, כי יש לא רואים שמטבעות נוצרים, וגם שרואים שכל מטבע שאני מקבל, אני יכול לבדוק שזה מטבע אמיתי, שפועל לפי חוקים. וגם זה כן מאפשר מידה מסוימת של צמצום של פשיעה, כן, יש כאלה שחושבים שבגלל שביטקוין הוא סודונימי, אז יכול לשמש לפושעים וכולי, ואני מניח שבמידה מסוימת זה נכון, אבל הרבה פחות בקלות מה שעשוי לחשוב, כי כל הטרנסקציות כן פומביות, אם ממש מתלבשים על משהו ומנסים לראות מישהו איזה פעולות עשה וכולי, יש המון מידע שאפשר לקבל, שאיתו גם אפשר לצמצם את השימוש בפשיעה. וגם ברגע שיש לו מטבע כזה שהוא כולו דיגיטלי, כשהוא מבוסס על קריפטוגרפיה ופרוטוקול, ולא על פקידים וכאלה, יש גם הרבה יכולות הרבה יותר מתקדמות, שאפשר לעשות את זה בהתממשיקות בין גופים שונים, אבל על זה אני לא ארחיב. עכשיו, למרות כל היתרונות היפים שאמרתי, עדיין להשתמש בביטקוין זה פחות טוב מהתיאוריה, כן, יש עדיין כמה אתגרים למישהו שמנסה להשתמש בביטקוין ולענות בכל היתרונות האלה, שאפשר לחלק לכמה אפיקים. אז קודם כל, אני לא ציינתי קודם שמטבע, בשביל שהוא באמת יתפקד כמטבע טוב, אז תכונה נוספת שהוא צריך, זה שהוא יהיה בשימוש, כן? ככל שמטבע הוא בשימוש יותר נרחב, כך הוא מתפקד יותר טוב. עכשיו, זה משהו שכמובן תלוי סביבה, כי זה פחות תכונה טבעית של המטבע עצמו, זה יותר איך הוא נתפס בסביבה, אז גם משהו כמו ביטקוין, ברגע שכולם ישתמשו בו, אז הוא באמת יממש את כל הפוטנציאל שלו, אבל כל עוד הוא לא בשימוש מאוד נרחב, אז האפקטיביות שלו פוחתת במידה משמעותית, וזה מתבטא בעיקר בשני דברים. קודם כל, זה קשה להשתמש רק בביטקוין, כן? נגיד שאני עסק, ואני מקבל תשלום בביטקוין, ואנשים משלמים לי בביטקוין, והכל טוב ויפה, אבל הספקים שלי עדיין לא מקבלים תשלום בביטקוין. אז אני כנראה צריך את הביטקוינים שאני מקבל להמיר לשקלים. אז זה קצת פוגע בפואנטה, כן? כי אני עדיין צריך בסוף את השקלים, ואני צריך את הבנק וכו' וכו'. אז אני לא באמת נהנה מכל העיתונות, אבל ככל שיותר לקוחות משלמים בביטקוין, וככל שיש יותר ספקים שכן מקבלים בביטקוין, כך זה נהיה יותר ויותר אפקטיבי, עד כמובן התקווה שבסוף כולם ישתמשו בזה, ואז זה יהיה הרבה יותר קל, ולא יצריך את המטבע המסורתי. בנוסף לכך, גם השער של הביטקוין הוא מאוד תנודתי, שזה נובע בעיקר ששימוש בו כמטבע הוא עדיין לא נפוץ, מה שכן נפוץ קצת יותר זה מסחר ספקולטיבי, שאנשים פשוט קונים את זה כהשקעה, ברגע שיש מצב כזה שהערך של המטבע מגיע יותר ממסחר ספקולטיבי ופחות משימוש בפועל, זה יוצר שער תנודתי, שזה גם מאוד מקשה לשימוש, כן? נגיד הספק שלי כן מקבל בביטקוין, ואני קיבלתי תשלום, אחרי שבוע אני רוצה לשלום איזשהו ספק, אבל הכוח קנייה של הביטקוין השתנה מאז. אז זה קצת פוגע בתזרים שלי. זה כמובן משהו שאפשר להתגבר עליו אם רוצים, אבל זה מפחית מאוד מאפקטיביות של זה. עכשיו, המעמד החוקי של ביטקוין עדיין לא ברור, למרות שכל הזמן יש עוד התקדמויות ועוד התפתחויות, ועוד גופים רגולטוריים, גם בארץ וגם בעולם, שנותנים עוד ועוד מידע. עדיין זה משהו שהוא לא כל כך ברור, כי נגיד שאני עסק שמקבל ביטקוין, ואני רוצה לדעת איך, כן, איך להתייחס לזה מבחינה חשבנאית, איך לדעת שלא מנסים להלבין דרכי הון, וכו' וכו', זה מאתגר. אז כמובן שזה גם מגדיל את החיכוך בשימוש בזה. עכשיו, המערכת של הביטקוין והפרוטוקול שלו נותן בעצם את הבסיס לאיך הדבר הזה יעבוד. אבל בשביל שיהיה אפשר להשתמש בזה ביום-יום, אז צריך גם תוכנה, כן? בין אם זה אפליקציות לטלפון, לתוכנות למחשב, כל מה שזה, וצריך שזה יהיה משהו עם כל הפיצ'רים שאנחנו רוצים, וממשק משתמש נוח וכולי, וזה עדיין לא הכל ברמה הכי גבוהה שאנחנו רוצים. כן, אז זה מתבטא בכמה דברים. קודם כל, אז לקבל ביטקוינים זה קל. אבל אם אני רוצה אחרי זה לשמור עליהם מאובטחים ולוודא שאני לא מאבד אותם ולא גנבים לי אותם וכו' וכו', אז צריך קצת יותר להתאמץ. וכרגע גם רוב התוכנות לא עושות את זה קל. כן, זה יכול תיאורטית להיות יותר קל מה שזה עכשיו, וכרגע אין תוכנות עם ממשק מספיק טוב שמאפשרות לעשות זה בצורה הזאת. ויש גם אלמנט שהאמת זה תוספת יחסית חדשה למצגת הזאת של התופעה של עומסים ברשת הביטקוין. זה משהו שהיה מאוד מורגש לפני שנתיים נגיד, ועכשיו זה שוב די מורגש. מה שקורה זה, אני לא אסביר את כל הפרטים הטכניים, אבל כרגע, אם אני רוצה להעביר את השלום ביטקוין, אז בגלל שרשת הביטקוין עמוסה, זה כנראה ייקח קצת יותר זמן מהרגיל, ויהיה יותר יקר מהרגיל. זה עדיין, ממה שהסתכלתי וחישבתי, עדיין אני יכול לשלם עמלה שהיא יותר נמוכה מעמלת שער בבנק, ושזה עדיין יאושר סופית יותר מהר משזה יאושר בבנק, אז אני לא יותר מדי דואג, אבל כן, יש פה איזה משהו שפוגע בכל שימוש בזה, וגם התוכנות והאפליקציות שבהן משתמשים, אנחנו רוצים שהן יקלו על השימוש בזה, כן, שבעצם, טוב, אני לא ארחיב את הפרטים, ויש כל מיני דברים שהארנק שאני משתמש יכול לעשות בשביל להקל עליה להתמודד עם זה, כרגע זה עוד לא לגמרי שם, אז זה עוד איזשהו משהו שמפריע, וגם מבחינת סביבה עסקית, כן, כשאני רוצה להשתמש בזה, אז בעיקר אם אני רוצה איכשהו לגשר על הפערים בתוכנה, כן, נגיד שאני רוצה שאיזשהו גוף עסקי יסייע לי בדרכים כאלה ואחרות, גם זה עדיין לא ממש מפותח. אני אנסה לדבר מאוד בכלליות על איך טכנית זה עובד, שזה חשוב, כי בעצם להבין טכנית איך זה עובד, זה בעצם גם להבין מה זה, כן? כי אם נגיד מטבע כמו זהב פיזי, אנחנו יכולים לראות, הנה, זה הזהב, זה המטבע. וברגע שזה הכל מופשט ודיגיטלי וזה, כשאני אומר משהו, הבאתי לך ביטקוין, מה זה בעצם קיבלתי ביטקוין, מה זה הביטקוין הזה? אני חושב שההסבר הטכני, זה בעצם התשובה למה זה בעצם. אז יש פה איזושהי מערכת עם כמה אלמנטים, שקודם כל מגדירים מבנה נתונים עבור טרנסאקציה, שזה מה שמייצג מי הבעלים של ביטקוינים ואיך הם עוברים אחד לשני. אז יש הגדרה לאיך טרנסאקציה נראית, וכל צומת ברשת, כשהוא רואה טרנסאקציה, הוא יודע שביטקוינים עברו ממקום למקום. עכשיו, יש רשת מחשבים שיתופית שמפיצה את הטרנסאקציות האלה, מוודאת שהיא תקינה, וגם שומרת את זה לעיון עתידי. ויש מערכת של הוכחת עבודה חישובית, שנקראת קריאה, יש לה שני תפקידים, לעשות סדר בין כל הפעולות האלה, ולקבוע את ההנפקה הראשונית של המטבעות. עכשיו, אני אגיד עוד קצת על כל דבר. קודם כל, יש לנו את הרשת של מחשבים בכל עולם, כל מי שרוצה יכול לקחת את המחשב שלו, להתקין איזושהי תוכנה חופשית, ואז המחשב שלו הופך לצומת ברשת הביטקוין, ששומע מצמתים אחרים על כל הפעולות שקורות, כל פעולה שהוא מקבל הוא בודק שהיא תקינה, ואם אני רוצה לשלוח פעולה, אז גם, אז דרך הצומת שלי, אני יכול לשדר את הטרנסקציה לכל הרשת. עכשיו, מה שהמחשבים האלה בעצם משתפים ביניהם, זה את שרשרת הבלוקים, אשר כל בלוק מכיל בעצם קובץ של טרנסקציות, כן, כאילו לוקחים טרנסקציות, מסדרים אותם בבלוקים, כל 10 דקות בממוצע יש בלוק חדש, שממשיך איזושהי שרשרת, ובעצם מכיל עוד כמה פעולות שקרו ב10 דקות האלה. עכשיו, כל טרנסקציה כזאת בעצם מוגדר בה, קודם כל, לאן הכסף עובר בטרנסקציות האלה, שזה בעצם רשימה של כתובות ביטקוין, או בשימוש יותר מתקדם עם סקריפטים, אבל לא ניגע בזה, כתובות ביטקוין וכמות, כמה ביטקוינים עברו לכל כתובת, ומאיפה הכסף הגיע. אז למעשה, כל מקור של כסף זה בעצם אאוטפוט קודם. כן, אם יש בעבר טרנסקציה שבה כתובת שלי קיבלה כסף, בטרנסקציה חדשה אני יכול להעביר את הכסף למקום אחר. אז בעצם כל הרשת ביטקוין זה כמו מין לגו כזה של טרנסקציות שמתחברות אחת לשנייה, כל טרנסקציה מובילה לטרנסקציות אחרות שתלויות בה, ככה הכסף עובר ממקום למקום. אבל סתם ככה הטרנסקציות האלה לא עובדות, משתי סיבות שנגיד, בשביל להשלים את המערכת דרוש משהו שנקרא קריאה, שמשמשת לשני דברים. אז קודם כל, זה קובע את החלוקה הראשונית של המטבעות, כן? הרי כל מטבע ביטקוין, כשהוא נוצר, מישהו צריך להיות הבעלים שלו. כן? ובניגוד למטבעות ריכוזיים, שבהם מי שמנהל את המטבע, הוא שולט בזה והוא מחליט מי מקבל אותו, פה צריך איזושהי מערכת אובייקטיבית שקובעת מי מקבל את המטבעות, ואפשר לחשוב כל מיני פתרונות נאיביים, אבל הפתרון הראשון שמצאו שבאמת עובד, זה שבעצם כל אחד יכול לבצע איזושהי עבודה חישובית, ולהוכיח שהוא ביצע עבודה, והרשת מכירה את ההוכחות האלה, ומי שמייצר הוכחה שהוא ביצע עבודה חישובית, המערכת לפי הפרוטוקול שלה מקצה מטבעות לאותו אחד. וזה בעצם מערכת שהיא כאילו מותאמת לאופי הדיגיטלי ומבוזר, כן, לא צריך סמכות מרכזית שתקבע שההוכחה תקינה, יש אלגוריתם שקובע שזה תקין, וזה גם כאמור הכל חישובי ומתאים לזה שזה דיגיטלי. ובהקשר הזה, יש פה הרחבה של מה שציינתי פה קודם, שיש גבול לכמות המטבעות שיהיו. אז למעשה לעולם לא יהיו יותר מ-21 מיליון ביטקוינים, והם נכנסים למחזור באיזשהו קצב הדרגתי כזה, כן? ב4 שנים הראשונות נוצרו 7,200 ביטקוין כל יום, כל 4 שנים קצב ייצור יורד בחצי. ואז ככל שמתקדמים בציר הזמן, איך מתקרבים לגבול של 21 מיליון. וכאמור, מי שמקבל את המטבעות האלה שנוצרים, זה אותם קוראים שעושים עבודה חישובית, ומתחלקים בהנפקה הזאת, באופן פרופורציונלי לכמה חישובים הם עשו. ופה גם חשוב להדגיש שכל מטבע ביטקוין מתחלק ל-100 מיליון יחידות, אז לא צריך לדאוג לזה ש-21 מיליון זה לא יספיק, כי זה פשוט מתחלק ואפשר עם 8 ספרות עשרוניות לעבוד עם זה. התפקיד השני של הקריאה זה לעשות סדר או סנכון בין הפעולות, שזה בעצם בא לקדם פתרון לבעיה בכל המושג של מטבעות דיגיטליים, כן, כאמור, אנשים חשבו על מטבעות שהם דיגיטליים לחלוטין הרבה לפני סטושי, הסיבה שהם לא כל כך הצליחו לעשות זה בצורה משביעת רצון, זה כי יש עניין שנקרא ניצול כפול, כן, אם כל המטבע זה מידע דיגיטלי, ומידע דיגיטלי זה משהו שאפשר לשכפל, אז מישהו שקיבל מטבע יכול לקחת את המידע, לשכפל אותו, קיבל 2 מטבעות. ובאופן אולי יותר פרקטי, נגיד שקיבלתי ביטקוין, אז אני יוצר טרנסקציה שמעבירה ביטקוין לאביב, ואז אני יוצר טרנסקציה אחרת שמעבירה ביטקוין לעומר. כן, אז כל טרנסקציה הזאת בפני עצמה התקינה, כן? קיבלתי ביטקוין ועברתי אותו, וקיבלתי ביטקוין ועברתי אותו. אז כל טרנסקציה בפני עצמה היא תקינה, רק שביחד הן לא יכולות להיות תקינות, כן? לא יכול להיות שקיבלתי מטבע פעם אחת ושלמתי אותו פעמיים. אז בשביל לדעת במצבים כאלה מה קורה, צריך איזושהי דרך לעשות סדר. ואם אנחנו במערכת ריכוזית, זה כמובן לא בעיה בכלל, כן? יש שרת מרכזי שמחליט מה קרה, מה לא. אבל אם אנחנו רוצים פתרון שהוא מבוזר, אז זה לא כל כך עובד, ובעצם השרשרת הבלוקים הזאת עם קריאה, זה אותו מנגנון שסטושי חשב עליו שנותן מענה, ולהסביר איך בדיוק ולמה זה עובד, זה הרצאה בפני עצמה של שעה וחצי, אבל אני רק אגיד בקצרה שהרעיון הוא שכל מחשב כזה שמשתתף ברשת ומבצע חישובים, במציאות החישוב הזה הוא מצביע על מה לדעתו סדר האירועים הנכון, והמשקל שלו בעצמה זה לפי כמות כוח החישוב שהוא נתן, ואז לפי איזושהי הצבעת רוב כזאת בין כל הקוראים, מבינים מה סדר הפעולות הנכונות, ואם ניסיתי להעביר את השלום גם לאביב גם לעומר, אז מחליטים ככה ביניהם לאן באמת הכסף הגיע, לאביב או לעומר. יש חומרה יהודית שמשתמשים בה לקריאה, כן, החישוב זה פונקציה שנקראת 956, יש שבבים יהודיים שיודעים לחשב את הפונקציה הזאת בצורה מאוד יעילה. עכשיו, כן, אז מישהו שרוצה להשתמש בביטקוין, תלך איזשהו ארנק ביטקוין, יש כל מיני סוגים של ארנקים, כל אחד עם היתרונות והחסרונות שלו, כן, יש את התוכנה של הצומת המלא, יש ארנקים קלים, ארנקים היברידים, ארנקים מנייר, ארנקים של צד שלישי, כל אחד יש לו את היתרונות וחסרונות. זה גרף של שער הביטקוין באיזושהי היסטוריה, בסקאלה לוגריתמית, ואנחנו רואים פה כל מיני דברים מעניינים, כן? זה בעצם ההתחלה של הבורסה הספציפית שמן הסתכלתי, כמובן ביטקוין היה קיים לפני, אבל פעם נגיד כל ביטקוין היה שווה כמה דולרים, היום כל ביטקוין זה איזה 7,000 ומשהו דולר, אנחנו רואים קודם כל, יש מגמה של עלייה, כן, אז זה בעצם מאפיינת ביטקוין כמטבע סטארט-אפ, וממש בדומה לחברות סטארט-אפ, יש אנשים שבעצם הימרו על המטבע, כן, השקיעו בו בשלב מוקדם, ואמרו, אם המטבע הזה זה באמת רעיון טוב, והוא יהיה יותר פופולרי ויצליח וכולי, אז אני ארוויח מההשקעה שלי. ואם טעיתי וזה סתם איזשהו משהו מטומטם, ועוד שנה אף אחד לא יכיר את זה, אז כמובן אנשים יפסידו מההשקעה. אז בינתיים עד עכשיו, לפחות מי שהשקיע מספיק מוקדם, הרוויח מההשקעה, בדומה לחברות סטארט-אפ מוצלחות שאנשים הרוויחו. אז זה דבר אחד, כמור, עד עכשיו המגמה כללית עלייה, מה יהיה בעתיד אף אחד לא יודע, כן, יכול להיות שכל מה שמעתי עכשיו זה שטויות, ושמחר כולם יבינו שביטקוין זה מטומטם ואיך ירד, או יכול להיות שלא, יכול להיות שהוא יגדל בפופולריות וכולי, והערך יעלה. אבל עוד משהו שרואים פה, זה שיש פה תנודתיות מאוד גבוהה, כי אנחנו רואים כל מיני זיגזוגים כאלה, גם בטווחים ארוכים, וגם בטווחים קצרים הרבה זיגזוגים, וזה צריך להסתכל הרבה על הגרף הזה, בשביל להכניס דברים לפרופורציות, כן? כלומר, לפעמים קורה שנגיד, שער הביטקוין יורד מ-5,000 דולר ל-4,000 דולר, ואז רואים כתבות בעיתונים, כן, ביטקוין מת, השער קרס, כולם צריכים לברוח על נפשותיהם וכולי, אבל אם מסתכלים על זה בפרספקטיבה הזאת, אז הירידה הזאת זה איזה פיפס קטן בגרף, שכמו היו עוד הרבה, צריך גם להבין שלא צריך להתרגש מכל תנודה, לא למעלה, לא למטה, כן? גם אם השער עלה קצת, אז עדיין לא אומר שניצחנו ועכשיו ביטקוין הולך רק לעלות, וצריך להסתכל לאורך זמן. הם אומרים שחיקוי הוא הצורה הכנה ביותר של חנופה, ולפי זה ביטקוין זוכה להרבה מאוד חנופה, אמרתי שביטקוין המטבע הדיגיטלי המבוזר הראשון, אבל בימינו הוא כבר לא היחיד, יש עוד הרבה מטבעות שהמציאו, שמבוססים על רעיונות דומים, יש נגיד כאלה כמו לייטקוין, שממש מאוד דומה לביטקוין, גם במטרות, גם בפרוטוקול וכולי, יש נגיד דברים כמו אתריום, שהם שונים, וגם יש להם סקופ קצת יותר רחב, זה מנסים להיות לא רק מטבע, אלא גם לעשות חוזים חכמים וכולי. כאמור, יש הרבה מטבעות כאלה, כמה אלפים אפילו, אם נסתכל על המובילים, נגיד יש 100, כל מטבע והסיפור שלו, חלקם זה סתם סקם, חלקם זה משהו עם קצת יותר התכנות מאחוריו, אז אני כמובן לא ארחיב עליהם, קודם כל, כי רוב הדברים שצריך לדעת על העולם הזה, זה די דומה, כן, אם מבינים טוב את ביטקוין, אז אפשר לא רע להבין גם כל מטבע אחר, וזה רק עניין של, אם יש מטבע שנראה מעניין, אז ללמוד עליו, להבין האם באמת יש דברים בגו, או שזה סתם איזה משהו, כמו כל מטבע בסיפור שלו. אוקיי, אז נראה לי אולי יש זמן לשאלה אחת, אם יש משהו כזה.
באחד השקפים הראשונים, הצגת את ביטקוין ככספת, וכספת שקופה. אתה חושב שהעובדה שהיא שקופה זה דבר טוב? כאילו זה בג או פיצ'ר?
זאת שאלה מצוינת. תראה, זה גם וגם, כלומר זה בעצם מלא את כל השאלה של הפרטיות או אנונימיות, וזה אני חושב שזה פשרה טובה מה שקורה בביטקוין, כי אני חושב שלמרות שהכספת שקופה, בגלל שזה סודונימי וכולי, אפשר לשמור על הרמה לא רעה של פרטיות, אבל מצד שני, בגלל שבאמת כן יש מידע שאפשר לקבל, אז אם ממש רוצים, ויש איזשהו קרימינל מאסטר מיינד שאנחנו מנסים לבלוש אחריו, אז כנראה שנצליח. אני חושב שזו פשרה טובה. כמובן, יש כל מיני כיוונים לכאן ולכאן. יש הרבה מטבעות שהקטע שלהם זה שאנונימיות הרבה יותר גבוהה מביטקוין, ויש פחות מידע שאפשר לקבל כל טרנסאקציה, והדרך שלהם לוודא שהכל תקין היא אחרת, כי הרי סטושי, הדרך שלו לפתור את זה, שכולם צריכים להיות מסוגלים לוודא שכל מתנהל בצורה תקינה, זה שפשוט יראו את הכל, וככה מוודאים את זה. מאז הוכנסו רעיונות חדשים, כמו Zero Knowledge Proofs וכולי, שמאפשרים לבצע את האימות בצורה אחרת. אז כאמור, אני כן בעד הרמת איזון שיש בביטקוין, אבל, ודרך אגב גם בביטקוין עצמו, יש דיבורים על שינויים שיאפשרו טרנסקציות שהן יותר אנונימיות, וכמובן מי שמדיף משהו יותר פרטי, יש גם מטבעות כאלה. אני רק לסיום, אז אגיד כמה דברים, אז קודם כל, אם אתם יוצאים מההרצאה הזאת, ואתם חושבים שהבנתם את ביטקוין, אז כנראה שלא עשיתי עבודה טובה, כי זה תחום מאוד רחב, עם המון אלמנטים וכולי, זה לא משהו שאפשר בהרצאה אחת להעביר אותו, ולכן חשוב מאוד גם לדעת אילו עוד דרכים יש ללמוד על ביטקוין. קודם כל, אז קודם כל יש מפגשים חברתיים, נקראים סטושי סקוואר, כל יום ראשון בערב קורה בשגרירות הביטקוין, חוזת בית אחד תל אביב, אם אתם רוצים לבוא ולדבר עם אנשים, לשאול שאלות וכולי, זה הזמן. כל ההרצאות שאנחנו מארגנים, בין אם זה בסדרה הזאת, בין אם זה במקומות אחרים, אנחנו מעלים ליוטיוב, יש לנו ערוץ יוטיוב ביטקוין ישראל, מוזמנים לצפות שם בהרצאות מעבר. יש קבוצת פייסבוק בשם ביטקוין הקהילה הישראלית, לא להתבלבל, יש קבוצות מזויפות עם שמות קצת דומים, אז זה השם של הקבוצה, שזאת קבוצה של הקהילה שגם בה אפשר לשאול שאלות ולדבר ולהתעדכן על דברים שקורים וכולי. ויש גם קבוצה במיטאפ.com שאת האירועים היותר גדולים שאנחנו מארגנים הם מופיעים גם שם, אז אפשר להצטרף ולהתעדכן. ואני רק אזכיר שמי שרוצה להתעדכן על הרצאות הבאות בסדרה, יש דף פייסבוק של ביטקוין בייסיקס, אז מוזמנים להתעדכן שם, וזהו. אז תודה רבה, ותנו מהמשך הערב.
תודה רבה, אמן.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.